צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום תקווה גדעון.
שלום צחי.
איזה כיף שאת כאן.
אני גם, אני, מה זה כיף לי לבוא? כיף לי לבוא, אבל חששתי כי אני לא רוצה לשקר, קצת חששתי.
ממה חששת? בואי נניח את זה פה, ניפטר מזה על ההתחלה.
קודם כל, אתה מטפל. יש משהו נורא מרגיע בקול שלך, ואתה מרגיש נורא בנוח, שאתה שוכח שמאזינים בזה כל כך הרבה אנשים, וכזה.
אבל את, שהיית בעונה שלמה שלך גדול.
נכון.
והיית כל כך אותנטית. אנחנו נעשה רגע גילוי נאות. בעונה שלך הייתי אחד מהאחים הגדולים.
נכון. לא רצית להביא לי גלידה באחת בלילה שהייתי בגריד.
כן, אנחנו גם לא נגיד את הגלידה הזאת, כדי שלא...
בוודאי, אמרתי גלידה.
כן, גלידה. אם הייתי יכול...
אני יודעת.
הייתי מביא לך ארגז שלם של גלידות.
אני בטוחה במיליון אחוז, אבל אני תמיד דורשת.
ברור. דיברנו על זה, רגע לפני שהכל התחיל, דיברנו על זה, אמרת, רצית לראות את עצמך במוניטור, ואז נכון. אמרת, אני לא נעים לי, אמרתי לך, על מה לא נעים, אמרת שלא יחשבו.
זה לא שלא יחשבו, זה שלא ידעו עד כמה אני דיבה.
אבל נולדים בסוף עם אופי כזה.
אנשים לא מבינים שאתה לא בוחר להיות כן. כזה, שאתה כזה. אני כאילו מגלה את זה דרך אנשים אחרים, לרוב.
את יודעת, יש לי כל כך הרבה דברים שבא לי לדבר איתך עליהם. באמת, זה כאילו, אני יודע מראש שזה יצא פרק ארוך יותר. יש כל כך הרבה דברים, כשנפגשנו ואמרתי לך שבא לי שתבואי להתארח כאן, הזמנתי אותך לבוא להתארח כאן, אז היו לי בראש כל כך הרבה דברים שאני יודע שפגשת שברים או סדקים בדרך, וידעת לצמוח מתוכם הכי יפה שאפשר.
אני נולדתי מתוך שבר, שבר עצום.
מה זה אומר?
אני נולדתי כאילו לזוג הורים שהם הגשימו את החלום הכי מטורף שלהם לעלות לארץ. וכשהם כאילו עלו לפה, הם איבדו כל כך הרבה, מעבר לשטח ואדמה ואת החיים שלהם ותרבות אחרת והכל. אבא שלי איבד את החיים שלו בדרך במסע לארץ, ופתאום הם מגיעים למרכז קליטה בנתניה, ומלמדים אותם מאפס את הכל, כאילו, איך משתמשים באסלה, מלמדים אותם, ופתאום נולדה להם ילדה בתוך כל השבר הזה.
שצריך, אנשים שהם שומעים סיפורי עלייה, אני לא חושב שיש משהו בחוויות קיומיות של חיים, שאתה לא באמת מצליח לתפוס אותם, אתה קורא על זה, אתה רואה סרטים, אתה שומע ברדיו, אבל כשאת מתארת את זה, ונפגשנו אז לרגע, לפני חודש, חודשיים, באיזו הזדמנות ככה טובה, וכשאמרת את זה, אז התהלכתי עם זה, באמת, לגדול בתוך מקום שהוא כאוטי, מקום שבו ההורים באמת לא יודעים מימינם ומשמאלם, כמה נגיד יש לך זיכרון ילדות ראשון, יש איזה זיכרון ילדות ראשון של תקווה הילדה הקטנה?
וואו, כן, יש לי זיכרונות. כשהייתי קטנה, לא הבנתי שלא כולם גדלים ככה, שזה לא המציאות של כולם. מבחינתי, מה שאני חווה זה מה שכולם חווים.
זה מה שכולם חווים.
אז אם אני, סתם דוגמה, הולכת לבית ספר, ובדרך אני רואה נרקומן, שאני מכירה אותו, שהוא שכן, והוא מבקש ממני לקשור לו את החוט חזק, זה נראה לי לגיטימי בתור ילדה. אני מכירה את השם שלו, אני יודעת מי זה. אני באה, קושרת לו את החוט כמו שצריך, ואני גם מבסוטה שהוא מבקש את זה תמיד ממני, כי אני קושרת הכי טוב. ואני הולכת לבית ספר. אני רק כשאת גדלה, ואת מתפתחת יותר, את אומרת, וואו, את כאילו חוזרת אחורה בזמן, ומבינה מאיפה באת. כאילו, עד כמה זה לא נורמלי ולא נורמטיבי.
כמה זה לא תקין.
כמה זה לא תקין, כן.
כמה זה מעצב אותך היום, נגיד שאת מסתכלת, נגיד 30 שנה אחורה?
כן. כמה זה מעצב אותי? אני חושבת ש... וואו, זה כאילו הופך להיות אתה. כאילו, אתה... היום יש לך את עידן האינטרנט, אתה חשוף לכל כך הרבה דברים, אבל... לך אחורה לשנות ה-90, אתה לא חשוף, אתה צריך לשאול ולברר ולחקור. ואני לא חושבת שילדים בגילי באותה תקופה הבינו בכלל מה זה הדברים האלה, כשאני ידעתי מה זה.
כן.
כאילו, גיל 8-9 ידעתי מה זה סמים, ידעתי מה זה נרקומן, כשהביאו לי מישהו לבית ספר להרצות על סמים, ולספר, יש את הסיפור הזה של חשבתי שאני תפוז וכל מיני כאלה, אז כאילו, אוטומטית יש לי דמות בראש של בן אדם שאני מכירה.
כלומר, אצלך זה לא איזה, את יודעת, אגדה אורבנית, זה...
לא, לא אגדה אורבנית, לא.
עד כמה, אני זוכר שקראתי אותך באיזו כתבה, ואמרת, עד כיתה ג' לא ידעתי שאני אתיופית.
נכון, נכון, צוחקים על זה.
זה בעיניי כל כך יפה, עוד לפני שאני בכלל שומע מה ואיך, כי זה מראה לי דווקא משהו, אני חושב, עוד פעם, בפרשנות שלי, על הבית שבו גדלת.
גדלתי בבית, וואו, זה היה, כאילו היה לי בעיה עם זהות ושייכות המון 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 שנים, כי מצד אחד גדלתי להורים שהם עולים מאתיופיה, ומדברים באמרית וכזה, בית שהוא מסורתי, דתי, כאילו התורה והיהדות זה מה שהביא אותם לכאן.
לארץ ישראל.
הם לא באו לפה להתפתח או לגור באיזה, לא, הם באו לפה רק בגלל היהדות. עם אמונה מאוד 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 חזקה, אז גדלתי בבית כזה, ומצד שני גדלתי וחונכתי בבית ספר שהוא חילוני, ליברלי, פתוח. הייתי תמיד היחידה, כאילו, ההורים שלי עלו בעלייה הראשונה, הייתי אתיופית יחידה בכיתה, כזה. אז הייתי שונה שם, כאילו מבחינתם את ילדה אתיופית, ומצד ההורים שלי, את לא דוברת השפה, אין לך שום קשר.
כאילו, זה לא לפה ולא לפה.
לא לפה ולא לפה. מצד אחד, יש איזשהן מסיבות כיתה וכאלה בימי שישי בערב במקלטים שהיינו חוגגים פעם, ומצד שני, אני בכלל שומרת שבת, וזה לא קשור, לא, הרגשתי שייכת ולא שייכת לשני העולמות, ומפה יצרתי לעצמי עולם כזה שהוא משלי.
זה בדיוק זה. אני כל כך מתחבר למה שאת אומרת, כשאתה מרגיש לפעמים שייך, לא שייך, אתה בסוף, אם בעולם בחוץ אין לך הרבה מרחב, אז אתה יוצר לעצמך מרחב בבפנים שלך.
לגמרי, וזה גם נותן לך את האופציה לראות את שני הצדדים תמיד של המטבע. תמיד אני רואה את זה. גם היום שאני רואה אנשים שהם מתעסקים בפוליטיקה, או מדברים על פוליטיקה, על כל המצב, על ימין ושמאל, אני מצליחה להבין את שני הצדדים. אני באמת מצליחה לראות את שני הצדדים, אני מכירה את זה, אתה מבין? אז זה גורם לך, לא יודעת, יותר להיות חד, נקרא לזה?
כן, גם חד, אבל גם בעצם, גם להבין, מצחיק, כתבתי לי פה שאלה, כאילו עניין אותי לדעת כמה את חושבת, שגם היום ב-2025, אנחנו עדיין בחברה כאן במדינת ישראל, שהיא חברה שהיא מתייגת. כי מצד אחד, אני חושב שכל השבעה באוקטובר באמת הביא לכולנו מה זה שיעור לפרצוף, בזה שכולנו אותו דבר. ימנים, שמאלנים, דתיים, חילונים, לא מעניין, באמת לא מעניין. אין כבר, אני חושב שאין דתיים חילונים, אין ימין שמאל. אבל מצד שני, אני אומר את זה מתוך עצמי, כי גם אני הרבה שנים הרגשתי שייך, לא שייך במקומות אחרים. אז איך את פוגשת את זה?
את מה?
את ה... אנחנו עדיין חיים בחברה מתייגת?
כן, ברור שאנחנו חיים ברור. ואנחנו חיים בחברה מתייגת. אין מה לעשות, למוח קל יותר להכניס אנשים לתבניות, כדי לסדר לו את זה בראש. אז כשרואים אותך, מקטלגים אותך. אם אתה רוצה או לא רוצה, אם אתה תסתובב עכשיו עם כיפה, אני ראיתי מלא סיפורים של אנשים שבאו להם ואמרו להם, אתם, למה לא עשית צבא או משהו כזה, שהם היו בכלל לוחמים, כן. בגלל שהם דתיים. אין מה לעשות, אנשים מקטלגים כל הזמן.
כי נוח להם יותר. כי ברגע שאתה שם את החופסאות...
כי נוח להם, וכי אני חושבת שיש גם הרבה שזה קורה באוטומטית.
כן.
שהם עוד לא התעוררו, נקרא לזה ככה. עוד לא הבינו שאנחנו כולנו בני אדם.
אני חוזר איתך באמת לילדות. כמה מתוך זה, יש איזה סיפור שכשקראתי אותו, אז זה כל כך תקווה. הרגע הזה שאת חוזרת מבית ספר ורואה חבורה על ברזלים, רואה אותם מציקים, מתאמרים באיזה מישהו, ואת מתקרבת ומגלה שהמישהו הזה הוא אחיך.
וואו, זה רגע כל כך... משמעותי בחיים שלי, כי אני הייתי בן אדם נורא נורא ביישן, נורא חסרת ביטחון, ממש השקופה, השקטה.
באמת?
לגמרי.
זה כל כך לא מתחבר עם, עם האישה החזקה שיושבת כאן מולי.
אני חושבת שבן אדם חזק, בהגדרה של בן אדם חזק, זה מישהו שעבר הרבה מאוד קשיים שהפכו אותו לחזק. והתמודד עם הרבה דברים שגרמו לו להבין שאתה צריך להיות חזק. אבל לא הייתי כזאת. אני סבלתי המון מהצקות, הייתי שונה, הרגשתי שכאילו זה משהו שהוא... אין מה לעשות, שזה... הבנתי אותם איפשהו.
באמת?
קל לבוא על מישהו שהוא שקט יותר, שהוא מופנם יותר, כשאתה בריון זה משהו שהוא קל, זה קורבן הכי קל שיש. ברגע שראיתי את אחי בסיטואציה כזאת, זה היה רגע שיצא ממני, לא יודעת, כוחות מאלוהים.
כל אבל... העוצמות שהיו עד אותו רגע, אני רוצה להגיד אפילו לא.
אני אפילו לא ידעתי שקיים בי עוצמה כזאת, שיש לי את המסוגלות להתאמת, להיכנס, להיות חיה. וזה רגע, פחדתי אפילו מעצמי. לא ידעתי שזה משהו שיכול לצאת ממני. וזה הרגע שכאילו הבנתי של וואלה, אני יכולה להגן על עצמי. כאילו, מה זה אני יכולה? אני חייבת על מי שקרוב אליי.
מה ההפרש בינך לבין אחיך?
6-7 שנים. הוא היה בכיתה ב', משהו כזה. הוא היה קטן.
כן, גיל 8.
ילד הכי מקסים בעולם, כאילו באמת, שלא עשה כלום. פשוט לא, פשוט היה שונה.
פשוט משלם מחיר על זה שהוא שונה.
כן, שילם, שילם מחיר. אבל לא, זה לא, זה משהו שהוא כאילו, זה היה אירוע שקרה, והבטחתי לו שזה לא יקרה יותר. לא יודעת מאיפה היה לי את הביטחון להבטיח את זה, אבל הבטחתי וזה באמת משהו שהוא לא קרה. גם זה גרם לי לאמץ איזושהי דמות מסוימת שתגן עליי. כי לא הייתה לי אופציה אחרת.
כאילו להחזיק איזה דמות, להוציא פתאום איזה דמות חיצונית, שאם תקווה לא מתעסקים.
אחרי שקורה דבר כזה, אז ברור שכולם מתלחששים וכולם מדברים, ומבינים שיש פה משהו. ואז אמרתי, אוקיי, אם אנשים מתחילים לפחד ממני, כדי לכבד אותי, אז אני מאמצת את הדמות הזאת. זו הייתה לי תקופה מאוד מאוד ארוכה, שהייתי מתלבשת כמו איזה גנגסטרית, והייתי אומרת, אוקיי, אם ככה אני אקבל את הכבוד, ולא, העיקר שלא יפגעו בי ובמי שקרוב אליי. אז שנים הייתי עם הדמות הזאת, והיא שמרה עליי והגנה עליי מפני העולם. עד שהרגשתי מספיק בטוחה לשחרר אותה ולהיות אני, כי היא הפכה גם...
היא הפכה באיזה מובן מסוים להיות את.
להיות חלק ממני, כן. להיות חלק ממני.
אני כל כך מתחבר למה שאמרת מקודם, על זה שבן אדם שהוא חזק, הוא עבר טרנספורמציה בחיים, שעזרה לו רגע... לפגוש את המציאות ולהוציא מתוך עצמו דברים שקיימים בו. אני חושב שבכלל, כולנו עשויים גם מחוזק וגם מרגישות ופגיעות. כאילו, אנשים שדווקא מסתירים את זה, את אחד משני הדברים, אז הם לא שלמים במובן מסוים.
יש משהו מאוד מאוד מפחיד, לפחות אותי, בלהראות את הצד שלך שהוא פגיע יותר, שהוא כאילו, הפחד שלא השתמשו בזה נגדך. בגלל שאתה רגיש, בגלל ש... אבל כשאתה בן אדם כזה, אז אין לך אופציה אחרת, זה יוצא.
זה חלק ממך.
כן, זה לא משנה כמה מסכות עושים, כשאתה רגיש זה יוצא
קורה.
החוצה. כן.
אני חושב שזה גם היה במעבר חד וחלק, את יודעת, לאח הגדול, זכית במונת האח הגדול 2020.
2020, שנת קורונה.
שנת קורונה, וואו, אל תשאלי מה... מה הלך בקונטרול עם המחטאים ועם כל הדברים?
זה קטע. כי אף פעם לא חשבתי מה אתם עברתם בצד השני של העולם. אני כאילו מבחינתי בעולם אחר מנותק לגמרי.
נכון.
רק ניסיתי לדמיין כל הזמן מה זה הדבר הזה. מה זה? איפה זה בא?
איך זה מרגיש? איך זה נראה? את מי זה פוגש?
כן, היו לי רגעים שגם אמרתי, וואלה, אני כאילו משחקת בשטויות. ובחוץ כאילו, יש מצב אני יוצאת וזה המערב הפרוע כאילו, ואין פה כלום.
מגפה עולמית.
כן, ואני כאילו, במקום להיות עם המשפחה שלי, עם הקרובים אליי, אני רבה פה על שוקו. כן, זה עובר בראש, זה עובר.
הייתה מחשבה נגיד, אגב, כל מה שאמרת על רגישות ועל פגיעות וכמה... את יודעת, בסוף אנחנו מכלול של דברים.
נכון.
הייתה מחשבה עד כמה אני שמה את עצמי עכשיו מול מצלמות 24/7, עם אנשים שבטוח יביאו לי אנשים שהם שונים ממי שאני.
לא. אני חושבת שנכנסתי לאח הגדול שהייתי בחוסר מודעות, כאילו עד הסוף לאן אני נכנסת. יש הרבה אנשים שכאילו שמעתי אותם, שהם אומרים כזה, אני נכנס כדי להכיר את עצמי ולפגוש צדדים אחרים. לא הרגשתי שאני צריכה להכיר את עצמי. הרגשתי שאני נכנסת כשאני מכירה את עצמי 100%. גם לא היו שם איזה שהם רגעים שהופתעתי מעצמי. ידעתי מי אני. אני פשוט הסתכלתי על החוויה הזאת כוואלה, אני עובדת נורא 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 קשה, וזה 3 חודשים שאני הולכת לשחק, להתחפש.
משימות, עניינים, להכיר אנשים.
כזה. לא, גם לא היה לי איזושהי בעיה חברתית לפני שנכנסתי, כבר הייתי במקום שהרגשתי מאוד מאוד טוב עם עצמי, עם הסביבה. חשבתי כאילו באמת אני באה לקייטנה.
הרגשת שאת הולכת לקחת העונה?
היו רגעים ש... שכאילו אמרתי, יכול להיות שיש לי סיכוי, כאילו, יכול להיות ש... והיו הרבה רגעים שאמרתי, טוב, אין מצב. כאילו, זה לא שלך, תשחררי. וזה גם גרם לי להרגיש הרבה יותר בנוח להיות מי שאני.
להיות מי שאת.
כי אמרתי, טוב, גם ככה אני, לפי מה שאני רואה שהולך פה, אז אני לא לוקחת, אז לפחות שאני אעשה את הקרקס שלי ויצא מפה ואני אוכל להסביר את עצמי. פחדתי שאני... יבואו אליי ויגידו לי, איך עשית ככה וככה, ולא לא תהיה לי תשובה, כי אני לא אזהה את עצמי. נגיד, אם אני אראה משהו שהוא לא צודק, ואני כן. אהיה חלק ממנו, איך אני אסביר את זה אחרי זה? זה היה הפחד שלי. אז זה גרם לי לשחרר ולהיות אני, ולהיות אובר אני.
אבל צדק זה באמת דבר שחשוב לך.
כן, מאוד.
נכון?
מאוד,
צדק,
מאוד.
צדק, עוולות, כאילו כשאת רואה עוולות...
אני לא יכולה. אני לא מסוגלת. זה...
עד כמה, זוכרת את הסיפור הזה שאז כשאת מנהלת מסעדה, ואותה לקוחה שבאמת, כאילו, מה עבר לה בראש? תלגמי. אמן. אותה לקוחה שנמצאת אצלך במסעדה, והיא מחליטה שלא בא לה לשלם על זה, על המנה.
נכון.
ואז את כאילו נכנסת איתה, זה סיפור שכבר סופר, את בעצם מציעה לה, שואלת מה לא היה בסדר, ומציעה לה תחליף, ואז היא מצידה מסכמת במשפט אחד, שאני אפילו לא מצליח לחזור עליו מרוב שהוא...
מי נתן לקושית מטומטמת לנהל מסעדה? היא גם, זה כאילו, זה, היא הוסיפה על זה. היא פשוט לקחה את האוכל שלה, היא מצלחת וזרקה לי את זה על הגב,
וואו.
ואמרה, אתיופית מסריחה. עכשיו, אני אגיד לך משהו, צחי.
גם קושית מטומטמת, גם אתיופית מסריחה.
היא גם שלחה אותי לטפס על עצים, שלחה מלא דברים. עכשיו, אני אגיד לך משהו לגבי זה. לא כאבה לי הצלחת. לא, גם שזה, אני לא יודעת אם חווית אי פעם.
זה נורא, אלוהים שיעזור, מה זה לזרוק צלחת?
צלחת על הגב או משהו כזה. זה משהו שהוא לא כאב לי, פיזית, אבל כשעמדתי שם, וראיתי כל כך הרבה סועדים שאני מכירה אותם, הם סועדים קבועים, ואני בן אדם שאתה מכיר אותי, אני מדברת עם כולם.
עם כולם.
וראיתי שכאילו כל כך הרבה אנשים עדים לחוסר צדק, וכולם היו בשקט, אף אחד לא התערב. ואני עומדת שם, ובחיים שלו הרגשתי מושפלת ברמה הזאת. כאילו זה היה הנקודה שהיא הצליחה באמת, באמת, באמת לפרק לי את הנשמה. יותר ממה שהיא עשתה, מהשקט מסביב, מהלגיטימציה. כאילו... אתם מסכימים, אתם...
איפה זה פוגש אתכם, ואיך, והיה שקט שם באותו רגע?
אף אחד לא התערב. אף אחד.
חושבת שמי שהכיר אותך אמר אולי רגע היא תדע לנהל את זה, או שלא ידעו איך להגיב לזה?
חקרתי את זה המון עם עצמי.
כי זה מסקרן אותי באמת, כי אני שואל את עצמי, אם אני נמצא שם, אני יודע להגיד, עוד פעם, יכול להיות שבאותו רגע הייתי משתתק, אבל אם אני כצחי יושב שם, אני נכנס דוח לתוך הדיאלוג שלכם, זה...
אני חושבת שלרוב אנשים שהם באמת טובים, וגם הם לא מסכימים, הם נורא מפחדים להשמיע קול. הרבה פעמים כאילו, כשאתה עד לזה, אתה לא מסכים עם זה, זה יכול לזעזע אותך וללוות אותך אחרי, אבל באותו רגע, הרבה פעמים אנשים משתתקים. כאילו, הם לא יודעים איך להגיב לזה. אז זה היה מין שקט כזה.
איזה שקט צורם.
מאוד, אתה רואה את ה... כאילו, אני רואה את הצוות, והם מזועזעים. כאילו, אני הייתי איזושהי דמות בשבילם, אני... והכל כאילו נשבר. היא שברה את הצלחת, אבל היא גם שברה אותי. ממש.
מה את עושה ברגע שאחרי? משטרה?
אני יוצאת להזמין משטרה, כי אני מזמינה משטרה למקום, כי אני רוצה שיתשלם עבור המנה שלה. זה מה שאני רוצה. אני עוד לא חושבת...
עלייך.
בכלל לא. שוטר לוקח אותי הצידה ואומר לי, תקשיבי. הוא מחייב אותה כמובן, מוציא אותה משם, והוא אומר לי, תקשיבי, מה שחווית, זה לא משהו שהוא נורמלי. אני מציע לך ללכת ולהגיש תלונה במשטרה.
איזה גבר.
ואני עוזבת את הכל באותו הרגע, ואני הולכת לתחנת משטרה, ואני מגישה תלונה במשטרה. ואני אמורה לחזור, ואני לא מסוגלת לחזור. אני לא מסוגלת לחזור לעבודה.
כל כך מבין אותך.
הרגשתי שאני מפחד מבני אדם. כאילו, זה מה שהרגשתי באותו רגע, שאני... אני מפחד שזה יקרה שוב פעם. אין מי שיגן עליי. ופשוט לקחתי לעצמי כמה ימים בבית, והייתי כל יום מגיעה לתחנת משטרה ושואלת, נו, מה קורה? כאילו, ממש חיכיתי לצדק הזה, למישהו שיבוא ויגיד לה, מה שעשית זה... אין מצב שהאישה הזאת תמשיך להסתובב בעולם ולהתנהג בצורה הזאת לאנשים, ואף אחד לא יעצור את זה. אין מצב. זה, 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 זה מה שעבר לי בראש באותו רגע. אני כבר חוויתי, אבל מה הלאה? זה לא מסתיים ככה.
שאת יודעת כמה את גיבורה בזה? היום, לפני כמה שנים זה קרה?
וואו, לפני 6-7 שנים.
היום את יודעת להסתכל ולהגיד איזו מלכה אני? כי הרבה פעמים קורה שבן אדם שהוא הקורבן באותה סיטואציה, הוא כאילו רק רוצה להתנתק מזה ולשחרר את זה, ולא לצלול לתוך כל העומק של העומק של הדבר הזה, וזה שאת הולכת למשטרה ומגישה תלונה, ועושה את כל מה שאת עושה, זה שיעור, זה שיעור...
כל כך הרבה אנשים אמרו לי להניח לזה, וכאילו, אל תיכנסי לזה בכלל, ותעזבי אותך.
כי עורך דין, וזה הוצאות, וזה...
זה... כן, מלא אמרו לי. את לא יודעת לאן את נכנסת, וגם כשאתה לוקח עורך דין, אז אוטומטית הוא מדבר איתך על מה קורה אם לא. כזה, מה העלות שאתה...
כן, התרחיש וכבר העלות.
בדיוק. אבל לא, אני רציתי... זה היה הרבה יותר חזק ממני. כי בהתחלה אני מוצאת עצמי שבוע לא הולכת לעבודה, ואז עוד שבוע אני לא מסוגלת. והתחלתי טיפול פסיכולוגי, כאילו, זה לא חשבתי שמישהו יכול לשבור אותי ברמה הזאת, שאני כבר כאילו בטוחה בעצמי, אני לא אותה תקווה שהייתי, לא חשבתי שאני אגיע לסיטואציה כזאת בחיים שלי. ואני מתחילה ללכת לטיפולים וזה, ואני רואה שאני כאילו... שאני לא מצליחה לפגוש אנשים, לא, נורא מפחדת.
כי משהו נשבר בקשר עם, עם, עם בני אדם.
כן, ואני מאמינה בבני אדם. לא משנה מה חוויתי בחיים שלי, אני אוהבת.
ואוהבת בני אדם,
כן.
ויודעת גם, גם להתמודד איתם בטוב וברע, אבל אני חושב שזה באמת חתיכת סיפור, והסוף שלו, שהוא כל כך...
הסוף הוא היה, וואו, זה היה סוף מתוק. כי זה היה גם תקדימי. תחשוב שאני נכנסת לאינטרנט לקרוא. בהתחלה שנפנפו אותי, כשאת מגיעה, ועוד פעם זאת היא באה עם כל כמה ימים לשאול מה קורה. אז אני מחליטה לקחת עורך דין ולכת על זה עד הסוף. והוא אומר לי, תקשיבי, תקריא על זה קצת באינטרנט, ואני נכנסת, ואני לא רואה. אני...
כי אין.
ואני אומרת כאילו... זה היה תקדימי שאדם טבע אדם בשם כאילו גזענות ולשון הרע, כי בדרך כלל זה היה כאילו גופים וכאלה, וואו, זה היה, כאילו, אני חושבת שאני חגגתי את זה, את הניצחון הזה, הרבה יותר מאשר שחגגתי את הניצחון באח הגדול.
אני כל כך מאמין לך.
זה היה משהו שהוא כאילו, וואו.
וזה היה בעצם עוד לפני האח הגדול.
המשפט, כן. והדיונים והכל היה לפני, אבל כי אני עזבתי כשאני יודעת שעכשיו צריך להיות פסק דין, ואני עכשיו נכנס לאח הגדול, וזה גם מאוד העסיק אותי כשהייתי שם במחשבות. באח הגדול אתה שוכח את המציאות. שוכח לגמרי מה הולך בחוץ, אתה חי את המציאות הזאת, אבל זה משהו שלא הצלחתי לשחרר אותו עד הסוף.
זה רק מראה כמה זה היה עמוק במחשבות, כמה זה היה נוכח.
כן, מאוד. ועוד אני נכנסתי כאילו, רציתי כל כך לרפא את הנפש שלי.
כמה באותו רגע שגיא ולירון, את יודעת, מכריזים עלייך בתור הזוכה, יש רגע קטן של ניצחון עבור אותה תקווה, הילדה בת השבע, האישה בת השבע, הנערה בת ה-17, והאישה שהלכה וטבעה לכוחה שכזאת. כמה יש שם הרגע של ניצחון?
אני חושבת שהרגע של הניצחון היה כשירדתי במדרגות, לתוך הבית.
בכניסה?
בכניסה.
זהו.
זה מבחינתי היה הרגע של ניצחון, ומפה עכשיו פן לי.
כי מה? כי אני שם, בפרצוף שלכם.
כי אני שם. כי אני שם, כי נכנסתי, כי רציתי, כי התעקשתי, כי הגעתי, וזהו, ומפה עכשיו אני בפן שלי. אני בפנים. הרגע שאני, כאילו, מכריזים עליי כזוכה, זה... חושבת שיש לי אפילו קצת בלאקאוט ברגע הזה. אני לא זוכרת אותו. גם כשאני רואה את זה, זה לפעמים... קופץ כל מיני סרטונים בטיקטוק, ואני רואה אותם, ואני כאילו מתנהגת, כאילו אני רואה איזה מישהי, ואני אומרת, איזה חמודה היא, ואיזה, כאילו...
אשכרה.
אתה מבין? כאילו זה לא... זה קצת רחוק ממני. כן. זה... לא יודעת, הייתי ילדה שובבה כזאת.
היית ונשארת.
כן, נשארתי. אין לי דרך, כאילו.
כמה מצופה... דיברנו על זה לפני שהתחלנו את ההקלטה, על זה שאנשים בטוחים שמי שבא לריאליטי הוא בא כי ככה וככה וככה. עוד פעם, זה לסדר בקופסאות.
נכון.
מה שאנשים חושבים. אחרי השחייה, את זוכרת את עצמך? באיזה דיאלוג של מה בא לי לעשות, איפה בא לי לראות את עצמי, איפה בא לי להיות?
אחרי השחייה הייתי, וואי, הייתי שבורה ברמות...
כי גם באמת יצאת למציאות, כאילו הקורונה, מרץ 2020, המדינה בסגר.
אני יוצאת החוצה, והדבר הראשון שאני רואה זה שאני באה להיכנס לאיזה... לא, קודם כל אני יוצאת החוצה וזה 4 בבוקר, ומחכים מלא אנשים שאני לא מכירה עם חולצות שלי. שזה כבר קפה. מה ששונה בריאליטי, האח הגדול מריאליטי אחר, שבדרך כלל מצלמים את הריאליטי, ואז הם צופים ביחד עם הצופה.
נכון, יש זמן עריכה, יש זמן לגיבורים ולדמויות לעכל את מה שהם עברו.
לא רק לעכל, גם להגיב לזה בזמן אמת. כרגע יש עכשיו איזשהו פרק, נגיד סתם, בהישרדות, אז יום למחורת הוא כבר מעלה משהו ותתגובה. אז הם חווים את זה לאט לאט, הם יוצאים ביום הראשון פחות, נגיד, מזהים אותם, וככל שהעונה מתקדמת, הם כבר יותר זוכים להכרה. באח הגדול אתה נכנס ששבוע לפני כן עשית משמרות לעובדים שלך, ושלושה חודשים אחרי, מחכים לך אנשים מתחת לבית. אני עוד לא יודעת איפה נגעתי בהם, מה הם ראו עד הסוף. הייתי הרבה בתוך הבית, כאילו...
היה להם הרבה זמן מסך משותף איתה, לך ולהם.
כן, יש כאלה דמויות שזה נגיד סתם, זה המצחיק, וזה הבלגניסט, וזאתי, יש לה את הרומן וזה. ואני, כאילו...
תקווה.
הייתי גם זאתי ש... מהכל.
נכון.
אז כשיצאתי לא הקלתי את זה כזה, ואז יום למחורת בבוקר אני הולכת לקיוסק, ואני מבחינתי בן אדם אנונימי, אין לי את המעבר הזה בראש, עד היום לפעמים אין לי את המעבר הזה, ואני נכנסת לקיוסק ואומרים לי שאני לא יכולה להיכנס, כי אני צריכה לחכות 2 מטר, כי יש כבר לקוחה בפנים. ואני רואה את התור מבחוץ, וכפפות ומסכות, עכשיו אני חוזרת לעולם, שזה לא העולם שהכרתי.
שעזבת רגע לי 3 חודשים לפני.
אם יש לי את הסריטה של עכשיו את מכירים אותך וצפו בך, אז יש לך גם את הסריטה של שומת, זה לא העולם שהכרתי, מסכה קודם כל, שימי זה, תפסי מטר, את לא יכולה לחגוג את הזכירה שלך, כי אסור להתכנס, אסור. אני אומרת, וואו. אבל הקורונה איפשהו הצילה אותי קצת.
אני חשבתי את זה ממש באותם ימים אחרי. כי היה בטח זמן רגע לאיזה... למרחב הזה שלך. זה נכון להגיד שאת בן אדם שצריכה מרחב?
מאוד.
ממש אתמול בערב, נכון, שיתפת באיזה סטורי.
נכון.
סביב כל המעבר דירה ויפו והכל. כמה אנשים לא יודעים לכבד מרחב? שיתפת באיזה סיפור שגם השאיר אותי פה אורפה.
אני אגיד לך מה, אני הרבה פעמים נמנעת מלשתף, כי אני מפחדת מהתיוגים האלה שמביאים איתם.
מה, שתוך שנייה ישראל בידור וגיא פינס...
לא, כאילו, זה לא הישראל בידור וגיא פינס, זה כמו שהיום לכולם יש מה להגיד על כל דבר. כאילו, הייתה מישהי שסתם, הרוב הגדול באינסטגרם שלי, אוטומטית רשם לי, וואו, את כל כך צודקת וצריך לחבד את המרחב, וזה הבית שלך, וזה לטובת המאזינים, אני אגיד שכשגרתי ביפו, אז... גרתי בפשפשים באזור נורא מרכזי, אז היו צועקים לי כל הזמן מהמרפסת. אני בבית נשמעה תקווה וכזה. עכשיו, הרבה פעמים הייתי יוצאת, מנופפת שלום, מדברת וזה. עכשיו, אני יודעת שמהצד...
שזה מצחיק אותי, הדימוי הזה, זה כמו אביטה, את יודעת, כאילו, שצועקים לך מהמרפסת והכל.
אני יודעת שמי שמאזין מהצד, או יכול לחשוב, נו, תראי אותי איזה חיה בסרט. אבל לא.
אבל זה קשוח.
זה לא חי.
אני חושב שגם מי שמאזין לנו יודע להגיד איזה מפחיד זה. אני כשאני בבית נגיד, וחברים שלי בשישי שבת באים וצועקים לי מהחלון, זה לא נעים לי לפעמים. עכשיו אני שומר שבת, אבל כאילו אני לפעמים רגע בשקט שלי עם עצמי, ופתאום שצועקים את השם שלך, בטח שאת בן אדם מוכר. זה לא כיף.
צחי, אני התרגלתי לזה. אני כאילו יצאתי ואני התרגלתי לזה. זה לא רק זה. זה משאירים לי מתנות מחוץ לדלת, ויש לי... ארון שהוא מלא במתנות שקיבלתי מאנשים שנגעתי בהם, מלא. וכאילו זה היה משהו שהוא סבבה, זה איכשהו נרמלתי את זה. שדופקים לך בדלת, שגבר דופק לך בדלת בארבע בבוקר ואומר לך תפתחי, ואת לא מזהה את הבן אדם, זה פחד שאני לא יכולה להסביר כאילו במילים. זה פחד מפחיד.
בטח במציאות שבה אנחנו חיים ש... אני לא רוצה להרבה בין הדברים, אבל שאנשים נחטפו מבתיהם, את יודעת, בשבעה באוקטובר.
אני, בלי קשר, אני בן אדם שמפחד מהדברים האלה. עוד לפני השביעי באוקטובר הייתי מפחדת מהדברים האלה. אני חושבת שפחד של כל אישה זה הדבר הזה. במיוחד אישה שגרה לבד. זה מפחיד. אני חושבת שגם לגבר, לא?
ברור. מה זאת אומרת? לכל בן אדם.
עכשיו, אני בראש, כשאת רואה גבר זר עכשיו, דופק לך בדלת, בארבע בבוקר, אחרי השביעי באוקטובר, כל התרחישים רצים לי בראש. הכל.
מה את עושה ברגע הזה?
מתקשרת לאחותי. מתקשרת לאחותי, אימא לי, את לא מבינה. עוד הייתי על חצי כדור שינה. הייתי ככה, כאילו לא נרדמתי אחרי התקופה הזאת. ואני כאילו מתקשרת לאחותי, ואני אומרת לה, אני לא יודעת מה לעשות. וזה, היא אומרת, התקשרי למשטרה, מה את מתקשרת אליי? התקשרתי למשטרה, באמת לקחו אותו. הם מתקשרים אליי מלמטה, אני לא הסכמתי לפתוח את הדלת לשוטרים. מתקשרים אליי, אמרו לי שהם זה...
הוא היה שם כאילו דקות ארוכות.
דקות ארוכות מאוד. אם זה היה...
וואו.
כן, דקות ארוכות. זה היה סיפור אחד מתוך כמה. בבניין שגרתי היה סוויטה למעלה, שהיו עושים שם מסיבות וכאלה, אז מלא היו דופקים לי בדלת שהם יודעים שאני גר שם, ודופקים, או שיצא לי ששכנה דפקה לי בדלת, בגלל שאימא שלה גרה שם, והיא באה עם הילדים שלה, והם רצו סלפי. כל מיני דברים שהם כאילו... עכשיו, אני פותחת את הדלת, אני רואה את השכנה עם הילדים שלה, אימא שלה אמרה שזה זה, אני כולי עם פיג'אמה. לא מבינה. ואני...
זה כל כך לא תקין. עכשיו, אני חושב בראש גם... כמו שאת אומרת, שיהיו כאלו שיגידו, טוב, היא מפורסמת, כאילו זה המחיר, אבל זה לא מחיר, חברים, זה לא...
לא עניין של מחיר, מישהי כתבה לי, את חיה בסרט. כתבה לי, הייתי אומרת שאת קצת חשה וחיה בסרט.
חשה.
אז אמרתי לה, קודם כל, אני באמת בן אדם שחש, ואני חיה בסרט שנקרא החיים של תקווה, שבמקרה החודש צפו בו 2.8 מיליון, שאני רואה בעמוד שלי, אז כאילו, אני יודעת שזה לא נתפס לך, או שאת חושבת שאני... אני לא איזה כוכבת עכשיו נועה קירל, רוקט על במות שאני לא יודעת. אז אני אומרת כאילו, אוקיי, משהו פה, אולי בגלל שאני נגישה, אולי בגלל שאני... לא, אני לא צריכה להבין אם זה אני.
אני המום ממה שאת מספרת פה, כי זה באמת, זה מדיר שינה. איך אפשר ללכת בלילה שאחרי,
ככה לשאול... אני חושבת שכל בן אדם מוכר חווה את זה. במיוחד, 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 אנשים שיצאו מריאליטי. אני בטוחה במיליון אחוז, גם אם לא ישתפו, שהם חוו את זה.
כי עצם זה שכאילו נכחת לאנשים 3.5 חודשים בסלון הזה, מבחינתם כאילו בא לנהלן, לבוא, לדפוק לך בדלת.
חד משמעית. חד משמעית, זה היה בקטנה. אתה מקבל ביקורת ודעה על כל דבר שאתה עושה.
כמה זה, אם זה בסדר שאני שואל, כמה נגיד באהבה ובזוגיות, זה, זה, זה גורם שאת אומרת, אני לא בטוחה שעכשיו אני בא לי רגע לצאת לדייט עם איזה מישהו שמציעים לי, כי האין מרחב הזה, התשטוש גבולות הזה, הוא יעבוד לרעתי גם פה.
לא, אני עושה, אני די עושה הפרדה, אני גם לא לוקחת את זה כאילו כזה קשה בדרך כלל. זה שנכנסים לי, זה שהדפקו לי בדלת, כן, זה משהו שמבחינתי לא יקרה. אבל כשאני הולכת ברחוב ואנשים באים אליי ופונים אליי, זה לא משהו שאני, זה נעים. כי בסך הכל מה הם רוצים? להצטלם איתך כי הם אוהבים אותך. תמונות בטלפון יש לך רק של אנשים שאתה אוהב.
זה נכון.
אז זה מפרגן ומרים. אבל הייתה לי סיטואציה שישבתי בדייט ואמרתי, אוקיי, איך אני, הוא כאילו כולו חננה, הייטקיסט וזה וזה, ואני אומרת, איך אני מטווחת לו את זה לפני שהוא יעשה עליי גוגל, כאילו כזה.
הוא לא ידע מיית.
הוא כאילו מין ידע או לא ידע,
אני מת על אלו.
אחרי זה, עזוב את זה שבדיעבד הוא ידע, כן? אבל אנחנו מתיישבים, ואני אומרת לו, תקשיב, זה לא, הוא אומר לי, רגע, אני חייב להבין, כאילו, מה, יש לך מריצים, יש לך איזה. אמרתי לו, שומע, אני לא עכשיו להקת כברת, בוא. אנחנו יושבים כזה, מדברים, ו... עברו חבורה של בנות, אנחנו בשוק, הן באות, וישר כזה, יוק, ותקווה וזה, וחיבוקים ועניינים וזה. אז הוא אומר לי, מה, אז ככה זה החיים איתך? אמרתי לו, תקשיב, אני שבוע הלכתי ואף אחד לא ניגש אליי.
זה במקרה הרגע הזה ספציפית, כי you never know גם מתי זה מגיע.
בדיוק. ויש אנשים שאומרים לך, שומעת, זה מפחיד אותי, זה פחות, כאילו, אולי, יש הרבה שחושבים שאת מתמכרת לאהבה הזאת, או שיש לך הרבה פיתויים, או... אבל זה לא.
אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, אני חושב שמי שעוקב אחרייך, רואה את הדרך המאוד חכמה שאת עושה בכל השנים שחלפו מאז האח הגדול. אני אף על זה.
אתה חושב?
כן, אני אגיד רגע גם למה. כי גם לא הזכרתי את זה בהתחלה. שחקנית, גם במגב, במשמר הגבול, בסדרה של הוט, גם בזיגי, בסדרת הנוער המהממת, גם בקרוב בזגורי אימפריה, שזה...
זה וואו.
זה וואו, ומאור זגורי, שבעצם גם ביים אותך באיזה סרט נכון, בפרויקט קולנועי של נא להתנהג בהתאם.
מאור זגורי הוא הסיבה, הוא... אני לא יודעת אם לברך אותו או לחוס עליו.
האיש גאון. אני בא לי להגיד לך שאת יודעת שמאור, כשאני ליאקתי את האח הגדול אי שם, ישבתי איתו ממש בפעמים הראשונות שיצא לי להכיר אותו, ותמיד יש את המבט הזה של כאילו, מה אתה מלהק ריאליטי והכל, ואו הסתכל ואמר לי, איזה כיף לך, איזה כיף זה לראות.
הוא חולה על ריאליטי.
ברור, כי הוא מבין שההשראה הכי גדולה לכתיבה וליצירה, ובכלל לאנשים, זה אנשים עצמם.
צחי, אני אגיד לך שיצאתי מהאח הגדול, אתה יודע איזה אנשים ביקשו ממני סרטונים, איזה אנשים שהם... המושכים בחוטים, או לא יודעת איך תקרא לזה.
אני מתאפק שלא לבקש ממך לעשות נאם דרופינג, נשמור בכבודם.
אני אגיד לך שיש חברי כנסת שעוקבים אחריי באינסטגרם, והם כאילו עפים עליי, ולפעמים אני גם... אני. אז אני יכולה לעלות מחר ריקוד של איזה מישהו ורשום שקמתי, ופתאום לצפות ולראות ששולי רן צפה בזה. אתה מבין? ואז אני אומרת לעצמי, וואו, כאילו, כזה. אז... אלה שהם משחקים אותה, הריאליטי זה אלה שצופים בסתר.
המצקצקים זה האדוקים, זה תמיד אמרתי את זה.
לגמרי, הם כאילו די שחק אותה.
ממש.
היה לי כאלה שאמרו לי, אני לא צופה, לא ראיתי וזה, ואז פתאום שואלים אותך שאלה מתוך האח הגדול, אבל אמרת שאתה לא צופה, לא? בקשר עם זה שהיית, אמרת שלא צפית.
שאתה לא צפית.
אני חייבת, כאילו, אני לא יכולה לתת להם להעביר את זה. אתה מבין?
אני מבין אותך, זה בדיוק אגב הלוחמת צדק, כי גם בזה יש איזה משהו שנשמע נורא רדוד וטרשי והכל. אני רוצה להגיד שאפילו השנים שלי אקטי ריאליטי, הם השנים ששלחו אותי היום להיות מטפל. כי לפגוש אנשים, באמת, זאת המתנה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא היה יכול לתת לי. אבל באמת לפגוש אנשים. אנחנו לא נפגשנו באודישן, נפגשנו רק בעונה עצמה, את העונה הזאת להיק ערן מימון, נכון?
וואו. המאמם. כן.
אבל אין, אנשים זה מתנה, ולשבת וכל היום לשמוע סיפורים, ואני באמת הרגשתי שכל אודישן שסיימתי, סיימתי אותו במקום קצת שונה, כי אם אתה בא בלי דעות קדומות, ואתה בא באמת לפגוש בן אדם כמו שהוא, זאת מתנה מטורפת.
אבל זה מהצד שלך. זה מהצד שלך כן. שזה מתנה מטורפת.
מהצד שלך, נגיד.
כמתמודד, לא, רוב האנשים לא באים לשם בשביל לפגוש אנשים ולשמוע סיפורים.
נכון.
וזה לא קורה.
אני חושב שהרבה מהדמויות באים, חושבים שהם יודעים לקראת מה הם באים, אבל החוויה תיקח אותם...
אף אחד לא יכול לדעת לאן הוא מגיע, נכון. עד שהוא מגיע לשם, זה לא משהו שאפשר להתכונן אליו.
כן.
והרבה אבל... אנשים באים, נגיד, מוכנים כביכול, שחושבים שזה המסלול, ואז הם חוטפים את הקפה.
לגמרי. אני חושב, אני חוזר רגע את לא מרגישה שאת פועלת במסלול שהוא שלך, שהוא אחר, באיך שאת משתמשת במשעת, בפלטפורמות השונות?
אני מודעת לזה שאני אחרת.
אחרת.
כי אני רואה את כאילו לאן הכל הולך, איך כולם עובדים, וזה פחות מה שמדבר אליי. זה לא שאני נכנסתי ואמרתי, אוקיי, אני אצא מהאח הגדול, ואז אני, האינסטגרם היה בחיתוליו, נכון. בכל הדבר הזה. ואני אצא ואני אעשה ככה, ומישהו היה אומר לי שאת תהיה לשער של שבוע האופנה, ותצעדי על הייתי צוחקת.
כן.
יש לי הליכה של, בוא, כאילו, זה לא דברים שחשבתי. שמאור גם התקשר אליי ואמר לי, כתבתי סרט ואני רוצה שתשחקי עם שולי רנד. אני חושבת שזה חלום של כל יוצר ריאליטי לשמוע דבר כזה, ואני כיאה לי, בשיא האילוז', אמרתי לו, מחמיא לי מאוד, תודה רבה, אבל אני לא שחקנית.
את צוחקת עליי.
כן, זה מה שאמרתי לו, אני לא שחקנית. הוא אמר לי, את אכבר שחקנית. ואמרתי לו, אני לא שחקנית, אני לא עושה את זה. לא עושה את זה.
שכנע אותך?
כן, הוא לא שכנע אותי, הוא עזר לי. הוא הבין שאני מפחדת מזה, כי אני לא יודעת מה זה, והוא פשוט עזר לי, והביא לי מורה שתעבוד איתי והכל, ואז אמרתי, וואו, איזה... למה עשית לי את זה?
היום את מצליחה לראות את השחקנית שאת?
אני יודעת שאני שחקנית, כי אני יודעת מה עברתי ולא הוצאתי החוצה. אז אני אומרת... וואלה, שחקנית. אם אני הראיתי לסביבה הקרובה שלי, שאני הכי בטוב, גם כלפי חוץ, כשיצאתי מהאח הגדול, יש לך עכשיו שעון חול, שהופכים אותו, של 15 דקות תהילה, ויאללה, סי, שהנפש שלך מפורקת, שאת לא יודעת מה המקום שלך, שאת מאבדת כל כך הרבה חברים.
בכלל מצליחה להבין מי את, כשאנשים יוצאים החוצה, הם עוד לא מצליחים להבין, אחרי האח.
מה זה לא מצליחים להבין? אני, תוך כדי שאני לומדת טקסטים לסרט, כל האתרים העלים שאני וליאור, שהייתי איתו בזמנו, נפרדנו. מבקשים איך תגובה והכל וזה, וכאילו, תחשוב שאני חובה גם פרידה, ואני חובה כל כך הרבה דברים, ובמקביל את אוספת את עצמך, ומשדרת, הכל טוב. פה הבנתי שאני, וואלה, אני שחקנית.
יש אותי.
כן, יש אותי לגמרי. יש אותי כאילו כלפי חוץ, לא תמיד בפנים. כזה.
כמה, נגיד, קחי אותי רגע למאחורי הקלעים, למה שקורה לך בראש, לדיאלוג שלך עם עצמך.
וואו, זה לא שדיר. לקחת אותי לדיאלוג שלי עם עצמי. דיאלוג שלי עם עצמי הוא מטורף. הרבה פעמים אני טועה, אם אני משתמשת בכוח שלי ובפלטפורמה שלי כמו שצריך. האם איבדתי את עצמי? בהתחלה נורא פחדתי. כי כשהתפרסמתי, אז הרבה אנשים אמרו לי שהשתניתי. וואי, נורא השתנית, נורא השתנית, נורא השתנית, נורא. ונורא פחדתי, כי אמרתי כאילו, אני פירשתי את זה בראש, עלה לך. גם היה מין סוג של עלה לך כזה. וכל הזמן רציתי להראות להם של אני אותה תקווה.
אני איתכם, אני מחוברת לקרקע.
ואז פתאום נפל לי הסימון, כאילו שכחתי מי הייתי לפני. ואמרתי להם, בוא'נה, אתם שוכחים שהייתי הרבה יותר גרועה לפני שנכנסתי. אני הסתובבתי בעולם בקטע של הכל מגיע לי. אני דורשת הכל. ועכשיו, להפך, דווקא בגלל שאני זה, אז אני קצת מצניעה את זה. אז אני לא מבינה לאן הלכתם. פשוט היה קשה להם לחלוק אותי. עם העולם.
כן.
ואני כאילו נורא נלחמתי בלהראות שלא השתניתי, ושאני אותו בן אדם. ואני, עד שאמרתי, לא, את השתנית, ואת לא אותו בן אדם.
וזה בסדר גמור.
מה זה בסדר גמור? את השתדרגת, כאילו... אז זה כזה. אז היה לי הרבה שיחות עם עצמי בתוך הראש. של מי אני, מה אני, מה עכשיו, מה... מה הולך, מה אני רוצה?
לגמרי. דיברת על שימוש בפלטפורמות, ו... היה רגע שממש ריגש אותי. יום הולדת 36, ואת עושה שאלות תשובות, ואת מספרת שהממש הוא שעוד פעם, אנשים לפעמים מאוד שומרים לעצמם, אנשים שהם מוכרים, שהם הופכים להיות דמויות מפורסמות. אני מדבר על ה... את יודעת לאן אני חותר?
לאן אתה חותר?
אני מדבר על
ה... תרגיש בנוח, אם שיתפתי.
אני מרגיש איתך הכי בנוח, על ההקפאת ביציות בעצם.
נכון.
על התהליך. הייתה התלבטות... כי אנשים שואלים, אני חושב שכל בן אדם, תמיד שאני רואה אנשים מוכרים עושים שאלות תשובות, תמיד אני אומר, אלוהים, איזה מצד אחד זה באמת נוח, כמו שאת אומרת, כי אנשים מתעניינים. מצד שני, עד כמה לשתף בכזה דבר, זה קל עבורך, זה מרגיש בנוח.
אני בוחרת על איזה שאלות לענות. שלא תדע איזה שאלות יש לי שם.
זהו, אני מפחד לדעת איזה שאלות נשארו על רצפת חדר העריכה.
יש שאלות שאני אומרת, וואו, אמא שלי לא שואלת אותי את זה, אבל כאילו, בסדר. ויש שאלות שאני אומרת, בוא נעכשיו צופה בי מישהי, שהיא נמצאת במקום שלי, אני משדרת הכל רגיל. אם עכשיו אני משתפת אותה בזה, ועוזרת לה באיזשהו משהו, אני לא תחליף, אני לא רופא, אני לא, שכל אחד יעשה מה שמרגיש לו בנוח. אבל הרבה פעמים אנשים חושבים שהם חווים את הדבר הזה לבד, למרות שכולם חווים. אבל אף אחד לא משתף. אז עצם השיתוף, אתה גורם להרגיש של הכל טוב, כזה.
וזה גם ייצר לך בטח איזה משמעות רגע של... הצלחתי רגע גם להגיד משהו על עצמי, וגם לתת מתנה למישהו אחר באמת.
אני תמיד אמרתי שכשאני אחליט לעשות את זה, אני אגיד שאני עושה את זה, אבל אני לא אכנס לעכשיו זה הטיפול הראשון שלי, בואו איתי לטיפול כשאני...
זה ברור לי שלא.
זה פחות.
כן.
ברגעים האינטימיים של החיים, אני לא פותחת מצלמה. אני ברגע. אני באמת באמת ברגע.
עבור עצמך, קודם כל.
עבור עצמי לגמרי. ואז אחרי זה שאני חוזרת, אני אומרת, אוקיי, האם נוח לי לשתף את זה עכשיו? האם זה שאני אשתף את זה יתרום במשהו? אם כן, אז כן, אם לא, אז זה נשאר בחדר העריכה.
כן. ואנחנו מתקרבים ככה לסיום. קודם כל אני אשאל.
אני מרגישה, אני מבטלת את הפסיכולוגית שלי השבוע.
חיים שלי, אנחנו יכולים פעם בשבוע לשבת לקפה, את יודעת.
לגמרי.
זאת הזמנה רשמית שלי לקפה איתך.
אני רושמת.
כל כך הרבה אנשים עברו מתוך השבר של השבעה באוקטובר דברים, אצלך זה כאילו היה ממש התקף חרדה של שבוע, נכון? שאת כאילו בבית שלך עם עצמך.
צחי, אני מבחינתי הייתי בשנת שבתון. זה מה שהרגשתי. אני לא עשיתי כלום חוץ מלטפל בנפש שלי בסביבה ובמה שאני יכולה לתרום ולהתנדב, אבל לא חשבתי על עבודה או על... לא הייתי שם.
כאילו היית בלשקם, וזה מה שמדהים אותי. כאילו מתוך השבעה באוקטובר גם בעצם האצת תהליכים על עצמך, נכון? שמעת אפילו איזה עדות של מישהי מהנובה?
אני נחשפתי לדברים, קודם כל... זה משהו שכאילו, מה זה שבר אותי? אני חושב שזה שבר את כולם, את כל ה... אני לא הייתי מסוגלת לראות את זה. אני עד היום לא, מאוד מאוד קשה לי, אם אפילו לדבר על זה, אני כן. חושבת שאני שם. וואו, לא יודעת מאיפה מתחילים, באמת. נשברתי לרסיסים, חוויתי התקף חרדה, ועוד התקף חרדה, וחוסר, לא יודעת, פחד קיומי נקרא לזה, ומצד שני, אני צופה במסך, ואני רואה את המשפחות, כאילו, איך הן זועקות, וכאילו, כל הכאוס הזה. בדרך כלל, שיש כאוס, אז אני שותקת. אני לא מאנשים שרוצים גם לצעוק.
כן.
אמרתי, איך אני מצליחה, כאילו, אני סך הכל אחת, איך אני מצליחה לחבר את הכל ביחד? איך אני, כאילו, מה אני יכולה לעשות?
וואו.
ואני יושבת עם... אני נוסעת להרצאה. ואני פוגשת ניצולות. ואני כל הדרך פחדתי, אמרתי, מה אני הולכת להגיד לה? כאילו, איך מדברים? ואני שומעת, כאילו, ילדה בת 15 שמספרת לי על שהיא סוגרת את ה... שאימא שלה סוגרת את הדלת ואומרת לה להתחבא בה. אתה שומע סיפורי שואה שקרו עכשיו.
עכשיו.
עכשיו, כאילו, כל הדברים שלמדתי עליהם בבית ספר, כל המלחמות שלמדתי...
שמעבר רגן ולעולם לא עוד.
כן, הדברים המזעזעים האלה, אז אני במציאות הזאת עכשיו. זה מפרק אותי לראות אנשים שבורים, זה מפרק אותי לראות עצב, זה... אני לא יודעת להיות עצובה, אני חושבת. אני חושבת שאני באמת לא יודעת להיות עצובה, שכאילו זה... אני בוחרת להיות שמחה, אני בוחרת להיות בתקווה, והרבה פעמים אתה מסתכל מסביב ואתה אומר, וואו, אני מרימה ידיים, כזה. אני התחלתי להתאמן בגלל השביעי באוקטובר. ראיתי סיפור של מישהי שסיפרה שהיא כל החיים שלה רצה, וזה מה שהציל אותה. הסתכלתי על עצמי, אמרתי, עליתי על הליכון.
זה מטורף מעיניי, אבל זה קלאסי מתוך השבר. כאילו, מתוך רגע לראות משהו, שהוא מול הפנים שלך, ואתה פתאום תופס את עצמך, ואתה אומר, מה אם אני חלילה אצטרך להיות במקום הזה?
הרגשתי נורא, ואני עדיין מרגישה נורא, הרבה פעמים, על זה שאני פה. על זה שאני, שלי זה לא קרה, על זה שיש חטופים בשבי ואני שותה לי קפה, על זה, אני כאילו מרגישה, כאילו, אני לא רוצה להמשיך, אני באמת, באמת בהתחלה חשבתי שאנחנו לא נעשה כלום חוץ מלהתעסק בלהחזיר אותם, ושהם יחזרו ואנחנו כאילו, וואי.
את עושה גם לי לבכות.
הם יחזרו ואנחנו נמשיך בחיים, אני חשבתי שעוצרים את החיים עכשיו, אני לא חשבתי שהם... ממשיכים לחיות כשיש אנשים. בשבי. זה עדיין קשה לי. המחשבה הזאת.
אתמול בערב, הפרק הזה ישודר עוד קצת בהמשך, אבל אתמול בערב, אמו של אלון אוהל, שחטוף שם כבר כל כך הרבה ימים, קיבלה עדות לזה שהוא בחיים, ולזה שהוא בעצם במצב לא טוב. פשוט שעתיים, ככה נרדמתי, כאילו עם הטלפון ביד, לא הטענתי אותו, פשוט הלכתי לבכות עם עידית ועם קובי, ההורים של אלון נואל, כי זה באמת, כמו שאת אומרת, בא לך כאילו ש... מה, אנחנו לא עוצרים? אנחנו כאילו...
אני לא בן אדם שמשאיר אנשים מאחור בחיים שלי, כאילו... זה לא האופי שלי, ופה אני מרגישה שזה בעל כורחי, כאילו...
אני רוצה להגיד גם הלוחמת צדק המהממת הזאת שיושבת פה מולי, שכן, אי אפשר, כשאנחנו רוצים את הצדק.
אני לא יכולה, אני לא יכולה עם המחשבה הזאת, שיש אנשים שאומרים, אבל אם יקרה ככה, או לא, אני לא יכולה לשמוע את זה אפילו. זה לא מעניין אותי הפוליטיקה, אני לא יכולה לשמוע את אם נשחרר עכשיו את ה... אז מה, נקריב אותם קורפה?
זה לא רלוונטי.
זה אנשים שהיו עם פיג'אמה בבית.
כן.
אז זה... זה נורא קשה לי, אבל אני אגיד לך משהו, אני עכשיו בגלל שאני בתוך המעבר דירה, אז כאילו לא חיברתי את הטלוויזיות.
עשית בשכל, אל תחברי גם.
ואני כאילו לוקחת את הזמן עם זה ממש, ואתה יודע, כשאני רואה איזשהו משהו, אני ישר יוצאת למרפסת, מסתכלת על הים, אני מוצאת את עצמי מדברת המון 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 עם בורא עולם, ואני יודעת כאילו שיהיה לנו שיעור מתוך זה, ואני באמת מאמינה שאנחנו נצליח לקום מזה אולי לחברה הרבה יותר טובה.
אני כל כך איתך בזה. אל תמהרי לשים את הטלוויזיות.
אני לוקחת את
הזמן. הים והבריאה זה המסך הכי טוב שאפשר להכניס ללב, באמת. אני לא רואה מהדורות חדשות כבר הרבה זמן, אני מתעדכן עוד פעם, כל מה שקשור לחטופים דרך הרשתות ודרך המטה של המשפחות, אבל אין לי צורך שהטלוויזיה תדמם לי בבית.
אני לא יכולה לראות את זה. אני גם מרגישה שמה קצת שאני לא יכולה לראות את זה. זה לא שאני לא יכולה לשמוע את זה. אני מסתכלת, נניח, על אימא של מתן, ואני מסתכלת עליה, ואני אומרת, כאילו, אני רוצה שהיא תהיה מקבלת את ההחלטות במדינה הזאת.
אמן.
זה מה שאני רוצה, אני רוצה, זה מה שאני, כאלה אנשים.
אישה כזו.
ואני אומרת, וואלה, כאילו, אם היא הייתה יודעת שהיא, בתוך השבר שלה, נותנת לכל כך הרבה אנשים כוח, זה מטורף.
עינב צנגאוקר זה משהו מיוחד. לא סתם נבחרה להיות אחת מהאנשים המשפיעות בעולם, והיא עוד, רק שתחבק את מתן, בעזרת השם.
זה חלום.
זה חלום שהתגשם, אני איתך בטוב הזה.
זה חלום, אני מרגישה כאילו אנחנו בתוך משחקי הדיונון, גרסת המציאות.
ממש.
וזה קשה לי, ואני... וואי, ולא רציתי גם לפקוט.
מה לאחל לך? בואי נעבור למשהו טוב.
בריאות.
בריאות.
הגוף והנפש, הכי חשוב, ואהבה.
אני בא לי לאחל לך אהבה כזאת גדולה. באמת.
אתה מאחל לי.
אני מאחל לך, אני יותר מזה, אני אפילו...
אתה יודע אבל שאני ביום יום שלי לא עובדת בזה, או מתעסקת בזה יותר מדי? כאילו זה גם איפשהו... אני לא קוראת לזה בעיה, אני באמת, אמרתי לך, אני מרגישה שהכל בא.
אני איתך בזה, אני חושב שיש, טוב, זה כבר דיון ארוך, אבל...
זה כבר הפודקאסט חלק שתיים.
כן, אבל עצם זה שאת אומרת, אני רוצה אהבה, זה להציר כוונות בפני בורא עולם.
כן, אני רוצה אהבה, כולם רוצים אהבה, כולם רוצים לאהוב ולהיות נאהבים.
נכון, פשוט אהבה זה כמו... גם אהבה גורמת לך בעצם להיות גם עם החוזקות שלך וגם עם הפגיעויות שלך, אז...
אני מרשה לעצמי להיות פגיעה.
ברור לי.
כאילו, אמרתי לך, זה מה יש.
It is what it is.
בדיוק.
אני מה זה שמח שבאת.
גם אני, ממש.
היה לי כזה כיף איתך.
אני מבטלת את הפסיכולוגית שלי, אמרתי
לך. אמרתי לך, יאללה, פעם בשבוע.
שבוע הבא, באיזה שעה.
מתי שתגידי, אני איתך ושלך.
וואי, תודה רבה.
והגיע לנו גם את הקלוז'ר הזה, לי ולך.
ממש, אחרי הגלידה, פעם הבאה אני מצפה לגלידה.
אני מביא, את האמת שרציתי להביא לך היום זה, אבל אמרתי כאילו זה בעייתי, שטאפ והכל. הייתה
לא,
מישהי מישה שאמרה לי, לא, תארגן לה את הספציפית, את הגלידה הזאת שהיא רוצה עליי.
יאללה, סגור.
ימים טובים, אהבה
איזה
שאת.
איזה כיף.
תודה רבה.
תודה לך.